שומעים שזה הארץ.
היי גילי.
היי ניב.
היי אברי רוזנצביב שמקליט, היי מאיה בניצן שעורכת.
היי למאזינות ולמאזינים שורדי הכתבמים.
אנחנו כאן על תרבות יום א',
שהוא פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שכבר בימי ראשון מספר על כל מה שנכון וחשוב ומעניין תרבותית לשבוע הקרוב, אבל השבוע גם נכלול את השבוע הקודם, כי לא היינו פה. הזכרת בדיוק למה.
כן, היינו בחרדת קיום.
זה לא רק החרדת קיום שהפריע לי. א', הייתי בחרדה קיומית ברמה מאוד מאוד גבוהה. הבעיה שלי הייתה עם הלקום יום אחרי זה, כאילו כלום לא קרה.
נכון, כאילו דמיינת, זו, כן, כאילו דמיינת הכל.
כן, ששולחים לנו בקבוצה כאילו של הפודקאסט, אז מתי היום? מה זה מתי היום? מה מתי היום? על מה אתם מדברים כאילו?
אני בכנות לקח לי, מה זה לקח לי? אני לא יודעת אם החלמתי לחלוטין מהלילה המופרע הזה, אבל לקחו לי ימים כדי להתאפס שנייה.
אתמול היינו אצל חברים, ואז כאילו בסוף יש גם תמיד, יש את זה שאומר, כן, אבל עם כל החרה, אז אנחנו חיים את החיים שלנו.
לא, חושבת.
אנחנו לא חיים את החיים. אני ממש לא מרגיש שאני חי את החיים שלי, ואנחנו גם נדבר על זה עם האורחים שלנו היום. ראית איזה קישור עשיתי?
נכון, האורחים שלנו היום הם דנה אידיסיס ורם נהרי, הבמאי והתסריטאית ויוצרת, אחת משניים.
כן,
של ברלין בלוז, שזמינה ב-YES וב-YES VOD.
כן, סדרה על הגירה.
כן.
בין היתר.
אבל אני חושבת שכל התוכנית הזאת תוקדש במידה רבה לטלוויזיה, גם כי יש לנו חובות משבוע שעבר, וגם כי בינינו זה לאן שכולנו בורחים, לא?
אני נאחז בטלוויזיה, באמת. ואני לא מדבר על דני קושמרו. כאילו, אני... תראה, יש מי שיגיד, אתה בורח לנטפליקס. אני לא בורח. אני בוחר להיות שם.
שם אני חי.
כן, אני בוחר להיות שם, בנטפליקס ובאמזון, וכמו שנדבר על זה בהמשך, אז את יודעת, אי אפשר באמת לברוח. כאילו, בסוף הכל רודף אחריך.
גם הכל נמצא שם באיזשהו מקום, אתה לא יכול לצאת מגבולות עצמך.
חוץ מרם נהרי ודן אידיסיס, נדבר על הסדרה בייבי ריינדיר, אייל תינוק, איך קוראים לזה בעברית?
אייל קטן, אני חושבת.
כן.
אפילו היה איזה ניסיון של נטפליקס לתרגם את זה לרואת איילים. איזה דקה, אני לא טועה.
יכול להיות, כן, נו, אחת שיודעת. אחת שאני ניסו לקרוא לגוסיפ גירל אחת שיודעת, ולמדמן הגברים של שדרות מדיסון.
נכון.
זה לא עובד.
זה לא
עובד. בואו נקרא לדברים כמו שהם. סקס שקרים ואיילים קטנים. מה שנכון, אגב.
מה שנכון.
באמת בפרסום, בחוץ מזה היה לנו סיבוב מהיר, שבו נהיה קצת אפוקליפטים.
קצת. כן.
מאוד אפוקליפטים.
בהתאם למציאות.
בואי נתחיל. לפני שנדבר על רואת איילים, אייל קטן תינוק.
אייל קטן חמוד.
או הצבי.
כל פעם שאני קוראת את זה בעברית, אייל קטן, יש לי בראש את הנשיא קצב וקורא לאייל קיציס בארץ נהדרת.
אייל.
כן. הבית אייל.
כן, כשעוד קצב היה דמות שאפשר לעשות עליה פרודיה, שהיא על כל מיני דברים. רציתי לדבר איתך דווקא על סדרות שנראה לי נטשת.
אוקיי.
לפני שאנחנו מתחילים עם האייל, כאילו, אני רוצה... עשית טעות שנטשת את שוגון.
אוקיי.
כאילו, שבוע שעבר היה פרק 9, ואני רוצה לומר לך שחובה עלייך כאילו להשלים. באמת. כאילו, לא רק בגלל שזו...
אז אתה רוצה לומר לי שאני אמורה להשחית 9 שעות מחיי.
זה לא 9 שעות, זה יותר קצר, וכבר היית 3 פרקים.
הייתי, ידעתי, 4.
4, או! עד רבה.
ואתה יודע, אחרי 4 פרקים שאורכם כשעה, אני חושבת שנתתי מספיק לסדרה הזאת.
אבל זה לא, את יודעת, שירות לאומי, כאילו, חייבים אז חייבים. אני ממליץ לך פה.
טוב.
כי זה קצת, אני חושב, אני חוזר בתשובה עם הסדרה הזו, כי כשדיברנו עליה פה, ממש ירדנו עליה. ובעיקר על הגיבור, כן? צרכני. אבל הוא מתעדן לאט לאט. הוא לא באמת הופך ליפני מעודן, כמו שלאט לאט התפקיד שלו הולך ונהיה מינורי עד כדי זניח, עד כדי למי אכפת ממנו הסדרה לא עליו כבר.
זה קצת משמח אותי, אבל לא יודעת, אני מוכנה לתת לזה עוד פרק.
תתני, תתני. וחוץ מזה, אני דוחק בך לסיים את ריפלי.
לא, תשמע, שם...
נו.
אני חושבת שאנחנו, אני באמת אסיים ואנחנו נדבר על זה שוב, כי המשכתי.
כי שירה אמרה לי, הורדתם קצת על ריפלי, היה נראה לי שנהנת יותר כשראינו פה, ואמרתי לה, כן? אז היא אמרה, כן. אמרתי לה, לא, אני מאוד נהנה, ואנחנו נצטרך לדבר על זה שוב, בטח אחרי שסיימנו את כל הסדרה. זה משהו, באמת, זה משהו.
אז בפרק הראשון זה היה נראה לי אומנוצ'י, וזה עצבן אותי, והפרק השני היה נראה לי...
אתם גם מסעדות הפלצניות שלכם, והסרטים האומנותיים בשחור לבן, כן?
ואז זה היה... נראה לי משתפר, והפרק השלישי הוא היה לי בחילה מרוב מתח ופאניקה שהוא עורר בי.
שזה מדהים, כי את יודעת מה קורה,
אני ועדיין
היית במתח ופאניקה.
ועדיין הייתי במתח ופאניקה, כי אני יודעת מה קורה, אבל לא ראיתי את זה ככה.
בדיוק, זה לא רק מה אלא איך.
כן, ככה זה לא ראיתי את זה לפני, ובאמת שאנדרו סקוט, אני עדיין עומדת על זה שהוא מבוגר מדי לליהוק, אבל אם כבר ללהק שחקן שהוא לא בדיוק החזון ריפלי המקורי, אז שיהיה עד כדי כך פסיכופת.
אבל שוב אנחנו חושבים, האם זה המקורי, או שזה גרסת המט דיימון המוכרת בעיקר לנו?
לא, אבל גרסת המט דיימון לדעתי נאמנה מאוד לספרים, ולדמות שלו בספרים.
את יודעת, יש גם בספרים, גם, נגיד אלן דלון, גילים אותו ב-1960.
אלן דלון.
אלן דלון. Mm-hmm. אבל ב-77, אצל וים ונדרס בידיד האמריקאי, אז דניס הופר מגלם אותו. לא בדיוק אלם חמודות זהוב שיער. וב-2004-2005, אחרי כאילו בעקבות ההצלחה הנורא גדולה של The Talented Mr. Ripley, אז היו גם שני סרטים עם ג'ון מלקוביץ' שהוא ריפלי. גם לא בדיוק צעיר צ'יק. אז כאילו...
כן, אבל אני חושבת שאם יש אדם שיכול לשחק פסיכופת בהצלחה מסחררת, זה באמת אנדרו סקוט. אבל אתה יודע, כן. כאילו התכנסנו בשביל לדבר על פסיכופתים אחרים.
נכון, או פסיכופתית.
כן.
בעצם.
Mm-hmm. תראה, זה מין תופעת נטפליקס שצצה קצת משום מקום, בייבי ריינדיר. פתאום כל העולם סימס לי, מה עם בייבי? למה אתה כותב את זה? למה אתם לא מדברים על בייבי ריינדיר? בן בי.
כן, על בן גביר ריינדיר, כן.
על במבי ריינדיר.
כל אחד בעולם האסוציאציות שלו.
ממש. תשמע, אמרתי, אני אדגום את זה, בסדר, אני אראה את הפרק הראשון, ומפה לשם שישה פרקים אחר כך.
כן?
כן, מוטשת, והמומה שלו, סיימתי את זה באותו ערב, ואם לא היה 2 בלילה, זה מה שהיה קורה. אני נשאבתי לתוך העולם של הסדרה הזו שמתחילה אפל, ואז מקבלת טוויסט עוד יותר אפל, באיזשהו שלב, ו... אתה יודע, כאילו אתה יכול לנסות לטפס החוצה בציפורניים, אבל זה פשוט...
זה לפת אותך!
זה לפת אותי, וזה... הבנתי אחר כך שזה באמת מבוסס על איזשהו מופע לתיאטרון, וזה באמת הזכיר לי באיכויות הספציפיות שלו את... אתה ואני דיברנו על זה, את...
פליבג?
את פליבג.
כי זה גם התחיל, גם פליבג התחילה בתור מופע יחיד בפסטיבל אדינבורו, ממש כמו בייבי ריינדיר, על... כאילו מופעים יסודות אוטוביוגרפיים, והתפתח לסדרה. את אומרת, בציפורניים לא הצלחת, אני פתחו לי שער מלוא הרוחב, ויצאתי דרכו בדילוגים, שלא לומר, נסתי על נפשי מהסדרה.
את תלו, שלום, שלום.
מהסדרה זה שלום ולא להתראות, לא רוצה לראות את האנשים האלה בחיים שלי. את רוצה לספר על מה הסדרה, ואז אני אגיד לך איפה גם חתכתי לבלי שוב?
הסדרה היא על גיבור ששמו דוני, שהוא...
קומיקאי כושל.
קומיקאי כושל, בחור מאוד מבולבל בתקופה שאנחנו לא מבינים למה הוא כה לא מפוקס. והוא פוגש בבר שבו הוא מברמן אישה...
הוא בא לכבוש את לונדון ולהיות ריקי ג'רווס החדש.
ולא הלך לו.
והוא ברמן.
הוא ברמן, ובבר שבו הוא מברמן, הוא פגש את מרתה.
גם לא איזה בר זוהר כזה, את יודעת, את תום קרוז בסרט קוקטייל. זה מין פאב. זה לא בר, זה פאב.
כן, מרתה היא מציגה את עצמה כאישה סופר מצליחה, אבל ברור מאוד שלא מדובר בהצלחה, וברור מאוד שמשהו לא בסדר, הוא מאוד מרחם עליה. ומאותו רגע היא הופכת לסטוקרית שלו, ומסיבות שונות הוא לא קוטע את זה מיד, זה נהיית מערכת יחסים משונה, מפחידה ולא יודעת, איזה עוד מילה אני מחפשת?
מעוותת.
מעוותת, כן, תודה. שכוללת מאות אימיילים ביום, ותסבוכת שגדלה.
אני הכי אוהב, יש לה טלפון נוקיה ישן, והיא כל הזמן מקלידה בסוף כל מסר שלה, send from my iPhone.
כן.
היא מוסיפה את זה ידנית, היא עד כדי כך מופרט, הוא רואה שאין לך אייפון כשאתם נפגשים. מה זאת אומרת, רק בבית? את שומרת את האייפון רק הביתה?
יש עוד באמת דגלים אדומים כחול אשר על שפת הים, אבל יש סיבות.
הוא נהנה לראות אותם מתנופפים ברוח, את הדגלים האדומים האלה.
יש סיבות, ואנחנו מגיעים אליהם לאורך הסדרה הזו, במיוחד בפרק אחד, שהוא אזהרת טריגר אחת גדולה מתחילתו ועד סופו. אם הסדרה כולה היא לא אזהרת טריגר אחת גדולה מתחילתה ועד סופו?
לי זה היה טריגר שבאמת לחץ על כל הנקודות הכי קשות, גם בביוגרפיה שלי וגם באישיות שלי.
אנחנו מיד נדבר על זה.
לא הכי קשות ולא הכי אפלות, אבל קשות ואפלות, סבבה? יש עוד לאן לצלול, האמיני לי.
אוקיי. בחיים לא ראיתי טיפול כזה בנושאים של טראומה מינית, של הפרעות מתחום הנפש, ושל כל מה שקשור ביחסים שאנשים יוצרים בינם ובין אנשים אחרים, ובאופן שבו הם מושפעים מהם ומגלגלים טראומות הלאה.
גם לא בלהרוס אותך, שבעיניי מתנהלת בטריטוריות דומות לפרקים, אבל יותר. יותר מורכבת רגשית ככה, גושתי,
אני
לא בטוח.
אני לא בטוחה, כי אני לא חושבת שאי פעם הסתכלנו על הנושאים האלה מנקודת מבט גברית. ודיברנו על הטראומות האלה כשהן קוראות בין גברים, ומה הן מחוללות במיניות של בן אדם ובעולמו הרגשי של בן אדם. ולכן אני חושבת שהיא אחרת קצת, והיא מצליחה גם להיות מאוד מאוד פגיעה, וגם להיות מפחידה בדרכה ה... מתגנבת לאט, וגם כאילו מין מערערת תחת יסודות של גבריות, ואיך גברים אמורים לפחד, אם בכלל, מנשים או מגברים אחרים. ואת זה מאוד מאוד אהבתי, את הצורה שבה היא... זה, אתה מחייך, למה?
כי ראינו סדרות אחרות. סתם, לא כאילו לא באמת, אבל קצת כן. לי היה מאוד מאוד קשה. הייתי שמח לצאת בצד השני עם כל התובנות שלך ועם החוויה הזו, לי היה מאוד קשה עם העובדה שאף דמות בשום שלב לא אומרת אמת. זה ניכר במיוחד בפרק השני, שמרת את הצבאי, שבה הדמות של הגיבור דוני, מנהל רומן עם אישה טרנסית, ומשקר לה נונסטופ. ומצד אחד הוא משקר לה, ומצד שני הוא מספר לה אמת, ודרך השעטנז הזה של המציאות, שהוא מעביר אותה דרך הפריזמה המאוד... ספציפית וצינית ונצלנית שלו, הוא מחפש את האמפתיה שלה. וזה
ושם
היה...
נטשת? אז אתה לא יודע שזה עוד הולך להשתנות.
א', ברור לי, כי זה רק פרק 2, אבל אני לא יכולתי נפשית לשהות עם האנשים האלה בתוך העלילה הזו שבה זה שקרים על שקרים על שקרים על שקרים, וקוראים לו דוני או שקוראים לו טוני, והוא ככה או שהוא ככה, והאישה הזו היא נדבק כל איך שהוא מאבד את האפיזודה של הסטוקינג שהוא עובר, ואיך שהוא מוציא אותה כלפי חוץ, אני לא הייתי מסוגל להתמודד עם זה. עכשיו, אני לא אומר שזה לא טוב, שזה לא עשוי טוב, שזה לא כתוב טוב, שזה לא משוחק נהדר. זה הכל שם, כן? לי ברמה הנפשית, שלב מצאתי את עצמי כל פעם כשיש איזה רגע כאילו נורא נורא חזק, נגיד ברכבת התחתית, מצאתי עצמי בורח לטלפון. לא כי לא עניין אותי.
כי זה קרינג' אותך.
לא יכולתי לשאת את זה. ואמרתי, למה שאני עכשיו אחווה עוד כל פרק חצי שעה, נכון? למה כל כך אהבת את הסדרה הזו?
חלקם ארוכים קצת יותר.
אגב, בדיוק שמעתי פודקאסט על זה שאת צודקת ואני טועה לגבי אורחים של סדרות.
אז אם שמעת פודקאסט, זה כנראה נכון.
זה בדיוק. ואני מומחה בעל שם עולמי לנושא. אחרי שהזנתי לו, מה שאני מתכוון, פלוס חכי שיהיה את הדוקו בנטפליקס, אבל מה שאני מתכוון זה שאני אישית לא יכולתי. זה שלי, כמו שנהגו לומר פעם. אני לא יוצא נגד הסדרה, ומי שמסוגל... פלוס, הייתה לי פעם סטוקרית, על אמת, כאילו, וזו חוויה מאוד 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 לא נעימה.
אז זה מתרגר אותך רצח.
וגם אני קצת שיקרתי בנוגע אליה. אמיתי?
אז תודה, זה יושב
מול מישהי שיצאתי אז.
זה מקומות, כנראה יושבת לך על מקומות אמיתיים, אבל כן. באמת שיש שם איזשהו פאזל שצריך עוד לסיים להרכיב, ובתוך הסדרה, כאילו, חסר לך הרבה מידע.
טוב, אז, בסדר.
אז אני אתנסה עליך עכשיו.
יופי. בסדר, זה מגיע, הנה
הפעם היחידה
במחצית,
שאני אפילו לא סיימתי אותה, כן? אני
עוד לא סיימת.
לתת את שני הפרקים האחרונים, ואנחנו... ואז אני אתנסה עליך על מלא.
איזה כיף. אבל מה שכן, איזה פסקול פצצה במועדון גייז שהם הולכים אליו.
פצצה, כן. וואו. נכון.
שבאמת יהיה לנו כאן טוב שנגדל ונצליח.
עשו טלפון אחות.
גם כן כל החוקים של הנאצים פה. הוא שמע אותי.
למה הוא אמרנו לארץ פרלין?
אבא התקבל פה לעבודה בתזמורת.
שמעתי שכתב ספר, גם היית בשימת המבטיחים בעיתון.
אני מרגיש כאילו אני כלום, זה פשוט לא קורה לי.
לפני כחודש עלתה ב-YES, ב-VOD של YES וגם בשידור רגיל. ברלין בלוז היא עלתה באיחור אלגנטי של כמה זה היה? 4 חודשים? משהו כזה?
חצי שנה.
מהתאריך המקורי שבו היא הייתה אמורה לעלות, מכל הסיבות שכולנו כבר יודעים. ונדמה לי אחרי שכולם החליטו שבעצם סדרה על הגירה היא בסדר עכשיו דווקא כבר בעצם, נכון?
זו הייתה ברכה בתחפושת, או איך שלא אומרים? זאת אומרת, זה רק נהיה יותר ויותר רלוונטי, השיח הזה של הגירה. אני שומע את זה מסביבי לאורך ולרוחב, לעומק ולגובה.
אנחנו מארחים פה היום את דנה אידיסי, אחת משני היוצרים, ואת רם נהרי הבמאי. היי, היי.
היי.
איזה כיף שבאתם, תודה.
ביקור בכורה לשניכם.
נכון. וגם נאמר שהביקור נקבע למעשה לשבוע שעבר, אך נדחה בגלל ליל הכתבמים, שהוא שוב סיבה למה כל כך מוזר ומשונה ובעייתי.
מטריד
אפילו
לחיות
מטריד
פה?
אפילו מטריד לעשות קצת. את הטלוויזיה ולנסות כן. לדבר על חיים
רק
פרטיים.
רק לעשות טלוויזיה זה בעייתי.
לא, לנסות, אתה יודע, לדבר על החיים הפרטיים והאישיים שלך, השעה שהמדינה לכאורה עולה בלהבות. ואז קומו בבוקר, נשטוף פנים ונלך לעבודה.
איך להגיד, תרבות קצת פחות רלוונטי בשנה האחרונה.
כן, אתם מרגישים את זה? שתרבות היא פחות רלוונטית? זאת אומרת, גם עבורכם?
אני פעם הייתי קורא בארץ קודם כל את התרבות, ואחרי זה את הידיעות, עכשיו אני קורא רק את החדשות, ולא תמיד אני קורא. אם אני רואה גילי, ניב, אני קורא כמובן.
קודם
אבל
כל.
אבל זה כאילו פחות מעניין.
אני נאחזת בזה, בלקרוא על ובלראות מלא דברים, וזה ממש כאילו, בשבילי זה... זה מה שאני עושה.
גם אני.
אני לא קוראת חד... כאילו, אחרת אני לא יכולה.
זה מחזיק אותי בתור בן אנוש.
כן.
אבל ספרו לנו באמת איך זה להוציא סדרה שמן הסתם עבדתם עליה המון, כולל נסיעות לחול וניסיון להבין איך זה יעבוד ולצלם בשיא החורף באירופה, ואז להגיע למצב הזה שבו היצירה החשובה הזאת היא כאילו, מה היא הייתה?
אני מודה שבגלל כל המצב זה לא היה... זה כאילו היה נראה מאוד שולי, מן הסתם, כמו שכאילו זה היה באמת לא חשוב בתחושה שלנו. בלי לזלזל בשוב, אני כאילו רואה סדרות וסרטים וקוראת, וזה חשוב לי לנשמה, אבל אני בתור תסריטאית שהוציאה סדרה, זה היה ברור לי שזה כזה לא משנה כרגע.
בדרך כלל אנחנו אנשים בלי פרופורציות, רק
חושבים
על עצמנו.
זה נכון, זה נכון.
אבל פה זה כל כך קיצוני. זה לא העסיק אותנו.
אבל זה לא בסך הכל ורסיה חדשה לאיזה שיח נורא ישראלי של זה לא הזמן. זאת אומרת, זה אף פעם לא הזמן, זה אף פעם לא הזמן להוציא ספר, זה אף פעם לא הזמן להוציא סדרה, זה אף פעם לא הזמן להיות איש תרבות, זה אף פעם לא הזמן להיות יוצר. תמיד יש משהו, לא?
אני לא חלק מהשיח הזה, אבל אני, תראה, אני שמעתי עכשיו הרבה יצירות שיוצאות, או אפילו שהתחילו כוכב הבא, או כל מיני, כולם אומרים שדווקא עכשיו צריך וזה. אני לא רוצה ליפול לזה שדווקא עכשיו צריך. אני שמח שהסדרה יצאה, אני גם שמח שהיא דיברה לאנשים,
עדיין מדברת.
ועדיין מדברת, וכן קשורה לתקופה, אבל באותה מידה, אם היו עוצרים את כל עולם התרבות והטלוויזיה, עד שיחזרו החטופים, הייתי יותר שמח.
כן, שמח?
מה שמח?
שעוצרים הכל בשביל זה.
אנחנו בבעיה כרגע, כן, אנחנו בבעיה.
אבל זה בדיוק
בבעיה.
העניין, יעצרו את התרבות, אבל לא יעצרו את המלחמה.
כן.
כאילו,
טוב,
בשביל החטופים.
יכול להיות.
סליחה שנגעתי פה בפוליטיקה.
ובכל מקרה, נדמה לי שכזה קצת התחלנו מהאמצע, כי האמצע הוא כרגע כל כך נוכח בחיים שלנו, אבל צריך להגיד שברלין בלוז היא בעצם הסדרה השנייה שאת יוצרת. כן. ועשית אותה ביחד עם איתמר רוטשילד בן הזוג שלך.
מעלי שיחיה.
והיא נבנית על רגליים ביוגרפיות רציניות.
לפעמים מצדך להגיד את זה ככה.
זה לא קשור עליהם בכלל.
ממש לא עלינו.
לא, זה ברור שזה לא עליכם. זה על זוג אחר שעבר לגרמניה.
כן, הרבה אנשים כותבים לי עכשיו, אוי, סליחה, שלא, כאילו, מרגישים שהם, כאילו, כן, זה מאוד...
גם מה הקשר שירה נאור ודנה אידיסיס? לשירה יש עיניים כחולות, לדנה עיניים
חומות.
זה מאוד שונה, אתן שונות שמיים וארץ. מוכנה לתקצר לנו קצת את הנסיבות שבהן הסדרה נולדה?
אחרי על הספקטרום, הסדרה שכתבתי, אז החלטנו, איתה מרצה לעבור לברלין, ואני כזה אמרתי, יאללה, זה הרפתקה ונחמד, ואני אכתוב שם את העונה השנייה,
הרי אני יכולה לכתוב מכל מקום.
כן, כן.
זה מה שהגיבושה שלך אומרת.
ועברנו לשם, הבת שלנו אז הייתה בת 3, עם ילדה אחת אז, ולא הצלחתי לכתוב שם את העונה השנייה, זה לא קשור רק לברלין, היום אני יכולה להגיד, אז שמתי לגמרי כאילו רק את הדבר הזה. ועבדתי עם סייט קשוע, שהוא עזר לי כזה לפתח את העונה השנייה, הוא אמר לי, תכתבי על מה שאת מרגישה עכשיו, מה שאת חווה עכשיו.
כי היה לך סוג של שיתוק, לא הצלחת לכתוב.
כן, לא הצלחתי...
כאילו משבר כתיבה כזה?
כן, כן. כאילו לא מצאתי את עצמי מתחברת לזה, לא יודעת להסביר, כאילו... אבל כן, מצאתי את עצמי בעצם בעיר חדשה, שאין לי שום קשר אליה, ואף אחד שם, וגם בלי הדבר היחידי שמחזיק אותי ביום-יום, שזה לכתוב או לעבוד או לעשות את הדבר שלי.
וכשבעלה איתמר, רק ממה ששמעתי, עשה את כיף חייו, נהנה בטירוף, הרגיש שהוא חזר הביתה, שהוא מצא את המולדת.
באמת חזר הביתה. מזג אוויר, החושך, האנשים, הכל, הרכבות, הוא מדבר על רכבות עד היום. אני נשבעת.
להפקיע על הרכבות.
כן, על איך שזה צריך להיות, הוא מאוד מאוד אהב להיות שם.
אבל את מרימה לי פה להנחתה, באמת על האספקט הביוגרפי של היצירה שלך.
כן.
זאת אומרת, גם הסרט שכתבת וגם על הספקטרום, מבוססות על חייך ועל אחיך, ועל מערכת היחסים שלך איתו, ובכלל לגדול לצד אח שהוא על הספקטרום לצד בן משפחה.
נכון.
עכשיו פה, עוד פעם, את שמה את עצמך חשופה מאוד על שולחן הניתוחים, ולא זו בלבד, גם הגיבורה שלך, היא מישהי שהיצירה שלה ניזונה מחייה.
נכון.
גם היא כתבה על אח שלה שם, הוא לא על הספקטרום, הוא...
זה לא אותו דבר, אתה רואה? כן, טמטום מוחלט.
אני תוהה אם זה... טוב, תגידי, ואז יש לי הרבה שאלות המשך על זה, סליחה.
אני אגיד את האמת, אני לא יכולה אחרת כנראה. כי גם כשניסינו בהתחלה להתרחק מזה, ולהיות כאילו באיזשהו סיפור על זוג, וניסינו למצוא לא את הסיפור ולא את הסיפור, זה לא עבד. אני לא יכולה לכתוב על משהו שאני לא עכשיו מתעסקת בו. ואומנם לא יכלתי להתעסק יותר בשלישייה החמודה, פלוס בעצם רביעייה כבר, של הדיירים בעל הספקטרום, אבל... וניסיתי לברוח מהתעסק בעצמי.
אולי זה קצת יותר אישי הפעם.
זה בלי ההרחקה של... כן.
רם תיזהר, אנחנו נזמין אותך כל שבוע אם תמשיך עם השאלות הטובות.
כן, רם מאוד עוזר. אני באמת אומרת שניסיתי כאילו קצת לברוח מזה, ובסוף... זה מה שנכתב, כאילו זה נשמע קלישה, אבל זה אמיתי.
בדיוק כשחשבת בחוץ, הם משכו אותך בחזרה פנימה. כן. אני תוהה על המתח הזה שבין, נגיד, לשים את הקישקה, לבין, האם זה לא כבר נהיה קומפורט זון? ואז אם זה נהיה קומפורט זון, אז אם אין חשש של, יו, אני עכשיו צריכה שיקרו לי דברים בחיים כדי שאני אוכל להמשיך ולכתוב.
השאלה מעולה, ניב.
וואו, רגע, קודם כל על ה...
למה אתה צוחק?
יש לי סיפור...
את המחשבי והוא יספר את הסיפור.
כן, מעניין.
על תלמידת שנה א' בבית ספר לתסריטאות, בחוג לקולנוע, לא, התלמידה הראשונה בחוג לקולנוע בתסריטאות, אצל איתן גרין, שזאת הייתה סנדרה רינגלר, שלא יכלה לכתוב, כי עוד חיכתה שיקרה לה משהו בחיים. ואז המורה היה אומר לה, איתן גרין, נו, תכתבי. והייתה אומרת, אבל עוד לא קרה כלום, אני צריכה לחכות, ואז אני אכתוב.
צודקת, ואז קרה.
כן.
ואז היא לא כתבה. פתרון מעולה. זה נכון על שני הדברים. כאילו, כשאני כותבת, אז אני בסוג של חוסר מודעות אמיתי, זה נשמע מפגר, כי זה ברור שזה עליי, אבל אני בחוסר מודעות לדבר הזה. כאילו, אני לפעמים מופתעת. נראה לי לאחרונה שדיברנו בעריכות, אמרתי, אוי ואבוי, זה עכשיו יבינו שזה עליי. כאילו, זה ממש בהצטה מאוחרת. כל דבר שאני כותבת, אגב, בגלל זה זה גם התעללות קצת במשפחה שלי לפעמים וזה, אני לא חושבת אחר כך שיראו את זה. אני כותבת את מה שזה, בזה שלי, ושוכחת מזה שזה אחר כך הולך להיות
איפשהו. כי נגיד פה אפילו את המרחק של להגיד, רגע, אז בואו נהפוך ונעשה שהיא נהנית ואפה על החיים.
נכון.
והוא, זאת אומרת, זה מאוד מאוד סימטרי לפי מה שאת מספרת פה, אז זה בעיניי זה מרתק.
ואני חושבת אבל שהשיטה... זאת אומרת, מה שעובד זה שבמקרה הזה גם איתמר היה, אני חושבת שהוא כתב את קו העלילה של יונה.
זה התחיל מזה שכן, לא. זה...
אני כזה באה לסמן מרחאות באוויר, אבל כזה
של
לא,
יונה.
למה? של יונה.
זה התחיל מזה באמת שאני כתבתי, את אחרי שסייד אמר לי, כתבתי משהו מאוד מאוד מאוד, יושבת על הספה ורואה נטפליקס, והייתי במצוקה של אין פה, שאגב אני אהבתי את הפרק הזה, אני חשבתי שהוא היה יפה, אבל כולם אמרו לי שהוא לא. ושלא קורה בו כלום, ואז איתמר, הוא זוכר את זה אחרת, אני זוכרת שביקשתי ממנו להצטרף הוא זוכר שהוא פשוט כתב, אבל הוא כתב פתאום את הצד שלו. וזה היה לי, זה גם היה מאוד מעניין, זה גם היה מאוד מצחיק, וזה גם היה משפיל, כי ראיתי כאילו את עצמי מהעיניים שלו קצת. אבל,
לא, הוא כתב על מישהי אחרת.
כן, לא, היה איזו סצנה שהוא הולך בחוב, הוא מופצץ בהודעות מאשתו, ואז אמרתי, אוקיי, נכון, נכון, שושבת בבית בספה. ופתאום זה היה גם מעניין במובן של רעיון באמת של הזווית שלו, הזווית שלה קצת, וגם באמת עוד, 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 עוד לא רק אני, נו.
רציתי להגיד שרק מזה שכשאתם, שכותבים על עצמך,
כן.
וחושבים שהמשפחה תיפגע וזה, אחד הדברים שתמיד אני שם לב,
כן.
כל הבני משפחה בכלל לא מזהים את עצמם.
זה מצחיק.
אומרים שזה
זה.
לא עליהם.
ברור.
אין להם מושג. אומרים, מי זה הדמות האיומה הזאת, ולא יודעים שזה כן. ציטוטים אחד לאחד שלהם.
כן.
אז לא צריך לדאוג מלפגוע באחרים.
כפי שראית, אני לא דואגת. לא, זה לא שאני לא זה. אני, זה חזק ממני, ואני גם מאמינה לעצמי שמי שאני כותבת עליו, שקרוב אליי, זה אנשים שאני אוהבת. כמו שאני גם כותבת על עצמי דברים, כאילו, נכון שזה לא בחירה שלהם לעומתי, אבל זה כאילו...
אבל דווקא המנגנון הזה...
נראה לי שמרגישים את זה שזה עם אהבה, זה לא כאילו...
זה נכון.
אני מקווה.
וגם המנגנון הזה שאת כותבת את הצד שלך, והוא כותב את הצד שלו, ודרך העיניים של שתי הדמויות, הדמויות האחרות נשקפות, כן. זה גם מייצר איזו תחושה מאוד מעניינת בצפייה, שאני חושבת רם, רם שלי אמר לך, וידוי וגילוי נאות, רם ואני מכירים כי הילדים שלנו באותה כיתה.
אצל המורה זה אהבה.
אצל המורה זה אהבה.
זה שחיתות ברמה, כן, כן.
גם היינו באותו גן.
אצל איה הגנינית.
הבת שלו הצטלמה במשרד של אבא שלה, כמו השופט קבוב. זה בכלל יהיה פה שערוריה.
ויש לה רמי של עצמה.
יש לי רמי של עצמי, שזה בכלל שחיתות איומה. אבל נגיד, התחושה הזו שאתה צופה, ואתה כאילו משנה דעתך על הדמויות בין זה שאתה נורא אוהב אותם, לזה שאתה ממש לא סובל אותם.
כן.
זה המקסימום.
ובאותו פרק...
אמרו את זה גם לנו בפרצוף.
באותו פרק, כאילו, תלוי דרך איזה עיניים אני מסתכלת על הדמות הזו. לפעמים היא כל כך מחמירת לב, ולפעמים היא כאילו... את קצת רוצה לתת לה אגרוף.
כן.
אבל זה גם קצת הפורטה שלך, רם.
נכון.
לא, אני רק אגיד שאצל דנה זה שונה, דנה תמיד מחמירת לב, ולעולם לא מעצבנת.
ברור.
אבל זה באמת הפורט, אני חושב נגיד על אהבה זה כואב, או על ככה זה. המתח הזה של בין לאהוב דמות ולהזדהות איתה באופן שאתה, גם שאתה מבין איפה אתה נמצא בתוכה, וגם אם אתה אוהב או לא אוהב אותה, לבין לשנוא אותה ממש, ולרצות שיקרו לה דברים רעים, אז חלק, אני חושב, ממשהו שמאפיין את הבימוי שלך, אבל גם, נגיד, האסתטיקה מעבירה את זה, את הניואנס הזה. אני סתם אשליך עליך דברים.
ממש לא, אני זוכר, באהבה זה כואב, התקבל באהבה גדולה, אני זוכר שהיה סדרה אימא לה עם תמר מרום, שאורנה בנה ותיק דיין, והיה איזו ביקורת בארץ, היה אז אודי... אשרי נדמה לי.
לא שאתה זוכר מי.
אודי אשרי, שהוא כתב...
או את הביקורת.
לא, הוא כתב דברים טובים. אבל הוא כתב, הדמויות כל כך מעצבנות ומגעילות, ומי זה האנשים הדוחים האלה. ואז אמרתי זה, אוי ובוי, כתבנו על החברים שלנו ועל עצמנו, ואז קיבלתי פתאום שכנראה אנשים דוחים. אני אוהב ככה, אני אוהב ש... אני חושב שאין כזה דבר בן אדם טוב ובן אדם רע, וכולנו מעצבנים ומקסימים בו זמנית, אבל אני כן אוהב דמויות ש... רוצות להיות טובות, שרוצות לעשות טוב ונכשלות, ולא אוהב...
כן, זה לא רוע לשם רוע או פרובוקציה, כאילו.
אבל אני חושב שאנחנו, כן, רובנו גם וגם. אני אוהב את זה.
מה שמעניין אותי פה ספציפית, בעמדה שלך כאן, זה שדנה הגישה יצירה שהיא מאוד מאוד אישית, על סף הטיפול זוגי. זאת אומרת, היצירה היא לראות...
את מהנהנת, כאילו?
אני מתה מבפנים.
לא,
כי אפשר גם להנהן תוך כדי.
גם בטיפול זוגי, למשל, כך סיפרו לי, אתה יושב על ספה ושומע את הדברים הכי איומים על עצמך, או איך הבן אדם שאתה הכי אוהב בעולם רואה אותך, ולא תמיד אתה אוהב את איך שהוא רואה אותך.
האמת שזה מעניין, לא חשבתי על זה ככה בכלל, עד הרגע הזה.
ואז הדף הזה שאיתמר מגיש לך סוג של טיפול זוגי, ואז איך אתה מתחבר לזה?
באמת לא חשבתי על זה.
הוא אומר לך, תראי, זה מצחיק.
כן.
כן. תראי, את זוכרת שכתבתי 900 הודעות ברבע שעה?
נכון, נכון.
אני חושב שזה יותר טוב מטיפול זוגי. היו לי יצירות שכן הכנסתי נניח דברים על עצמי, והתחושה שזה הופך למעשה אומנות, למשהו שאנשים צופים בו, היא בעיניי כמו ריפוי. אתה גם מקבל פתאום יכולת להסתכל על עצמך מבחוץ ולהבין מה העסיק אותך, מה הטריד אותך, מה השיגעון שלך, וגם, יאללה, עשיתי מזה משהו מדהים, עשיתי מזה... בידור, זה גם, אז באותה מידה זה חשוף ולא חשוף, ויש בזה אפקט מרפא. אני מת על זה לצלול. א', אני זיהיתי את עצמי בכל תו וכל זה, כמובן יותר, יותר ב...
יותר עם
הבחורינה, כמובן. כן. וזה הנושאים שאני הכי אוהב, נניח יש שם דיכאון וחרדה וקושי, וקושי עם הילדים וקושי עם המשפחה, וביישנות ורצון לשבור, הכל...
אתה מאוד ביישן, רם.
אני
יודעת למה אתה מתכוון, אני מבינה למה אתה מתכוון.
רואה נורא דיבר אליי, זה כאילו השתגע, לא האמנתי למזלי הטוב שקיבלתי את הטקסטים האלה.
אנחנו גם בגלל זה נורא רצינו שרמי ויים את זה, אנחנו... אתה זוכר שהתקשרת אליי? סליחה שאני קוטעת אותך. התקשר אליי, אמר לי, איתמר לא ענה לי, אז התקשרתי אלייך להגיד לך שאני אוהבת את זה. זה היה שיחה, אבל מאוד מאוד צמחתי שזה מה שחשוב.
אז זה כאילו, אני מוצא את עצמי שם... זה גם חיים אלטרנטיביים שיכלו להיות לי, וגם זה בדיוק הנושאים שמעסיקים אותי.
אז הגירה, היו לך חלומות הגירה? לא. או חרדות הגירה?
אין לי, זה, החרדות שלי לא מתבטאות, לא סביב בריאות ולא סביב הגירה או לא הגירה, לא היו לי חלומות הגירה, אבל אני זוכר שהייתי צעיר יותר, כן היה לי מחשבה, איך לא נסעת והיית 3 שנים בארצות הברית, ובטח היית בן אדם יותר מפותח, ובטח זה, אבל עם הזקנה הבנתי שלא משנה איפה אני אהיה, זה אותם בדיחות, אותו בן אדם, אותו זה, אז אין לי כבר את הפנטזיות האלה, אבל... היה לי כן, פעם תחושת החמצה.
אבל כן, אני חושבת שעם השנים מנפולת של נמושות, זה נהיה חלום לגיטימי. אפילו לא הקיצה הזאת של...
נשורת של נמושות זה גם טוב. זה כי, זה בגלל זה, פול-אוט.
יש מצב. אבל כאילו, באמת ממעשה בזוי, זה נהיה מין מסעת נפש סבירה לחלוטין, ואפילו...
זה שמה בפרק 5, ש...
של למה לחזור? יש פה טילים, אתם יושבים שם.
כן, אז אתה רוצה אולי בשביל הילדים שלך איזה... אני חייבת להגיד, אנחנו לא עברנו כדי להגר, זה היה יותר מין כזה, בוא נעשה 2 במקום אחר, זה הרפתקה, זה לחוות חיים אחרים, זה ידע גרמנית מדהים, כאילו עם מבטא, עם הכל. אז זה לא היה מחשבות מהמקום הזה.
אבל עכשיו, שהאדמה כל כך רותחת כאן.
עכשיו, עוד לפני, עוד מכל ההפיכה וזה, ברור. זה מאוד מבלבל בעיקר.
אבל לא מדגדג לכם גם כיוצרים לנסות לעשות את זה בשפה אחרת, בשוק אחר?
אתה על הספקטרום מצליח כל כך, ובאמת הקרנת הבחורה שלו, עוד לפני שהיה פריים אחד שהוא קרן פה בארץ, הוא... נכון, בסירי מניה.
היה בטרבקה ובס...
אני הייתי אז השופט בתחרות הצרפתית, ואתם זכיתם בבינלאומית.
נכון, זה היה מדהים.
אבל בוא נחזור שנייה דרך העיקוף הזה לשאלה הזו, שבאמת כאילו את פורצת באיזו יצירה ראשונה גדולה שלך, והיא עושה כל כך הרבה רעש, ואין איזה מחשבות של, רגע, אולי אני יכולה לעשות את זה בחול.
והיא מטלטלת ומקורית, ואין כמו, כאילו, זה לא שיש, זה כמו, זה ב-HBO. לא, אין כזה. זה כאילו, זה הראשון.
אז אני אומרת, לא היה לי מחשבות כאלה בכלל, שכנראה זה טעות. זה היה כאילו, איזה יופי שזה התקבל, מדהים. כאילו, קנו את זה ב-HBO Max, ואז עשו רימייק וזה, וזה היה נראה לי עולם אחר שלא קשור אליי, איזה מגניב שאוהבים את זה. וכאילו אני ממשיכה לכתוב עכשיו את העונה השנייה פה, את הסדרה הבאה פה. כן, נהיה מזה איזשהו סוג של קשר עם סוכנים אמריקאים וזה, ומאז יש איזה כאילו סוג של רצון לפתח ולעשות דברים לשם. אבל אז זה לא היה כאילו, הנה עכשיו זה כאילו הרגע הזה שאני...
פורצת ועוזבת אתכם לוזרים.
לא, כל כך לא, חבל. חשבתי על זה אז. הייתי מאוד עסוקה ב... כן, אבל לכתוב את הדברים שלי.
בעצם התסכול הגדול הזה שמתואר שם, שהגיבורה שלך לא מסוגלת לכתוב, זה את לא מסוגלת לכתוב את על הספקטרום.
כן. או בכלל לכתוב משהו אחר, כאילו.
ואת יודעת להסביר כאילו מה קרה שם? זה פשוט היה חרדת היצירה השנייה, או...
לדעתי זה קשור גם ש...
השלישית כבר, כי יש סרט, סליחה.
נכון.
כך פה, חברות שצוחקות עליי, שחוץ מלהוציא קומיקס, כאילו, זה דוקו, הסרט, סדרה, די, כאילו. זה קשור לזה שכשכתבתי את הסדרה, הסיטואציה האישית נקרא לזה משפחתית, כאילו מה שכתבתי, אחי אז היה ילד, וכתבתי את זה ממקום יותר של הרחקה, כי כתבתי על אנשים בוגרים שהם על הספקטרום, ואחרי שהסדרה יצאה, זה שילוב כנראה של כן, כאילו הרגשתי שסיפרתי הכל, וכנראה גם כי זה הצליח, יכול להיות שאם זה לא, זה היה כזה, הייתי אומרת, לא רגע, תראו למה התכוונתי ועושה עוד כאילו עונה ועוד סיפורים. וגם היה לי איזשהו קושי להתעסק בנושא הזה, אפרופו השלישייה, מאותו מקום שאז, כאילו הרגשתי שאז באתי לזה באהבה ובהומור וברגישות ובכיף, ועכשיו זה הרגיש לי נושא שאני, קשה לי לצלול אליו. זה גם קשור בזה שהרבה אנשים אחר כך דיברו איתי והורים של ואח, כאילו זה נהייתי כזה מין...
אושייה, ואז זה כאילו גודל המעמד.
אבל לא מהמקום של כאילו איך אני עכשיו דליבר, כמו שרגשית, נפשית, זה היה לי כאילו, תניחו לי מהדבר הזה עכשיו. וזה קשור גם ב... זאת אומרת, זה לא רק מה לכתוב עוד סדרה, כאילו עוד עונה, כמו להתעסק, אפשר לכתוב את זה בלי לאהוב ולרצות להיות שם עם הדמויות האלה. ולא לא רציתי. כאילו, לא הייתי שם. זה בדיעבד. אז חשבתי שאני במשבר, איך אומרים, התקליט, שגם כנראה היה נכון.
הספר השני.
מבסוט כל כך. רחום.
אני חושבת שרם באופן כללי יש עליו איזה הרשת מבסוטית.
מאוד, זה כיף. זה... ככה גם בצילומים.
זה בטח נורא נעים לעבוד ככה.
מאוד.
לא.
מה, השחקנים? לא, אבל רם הוא, קודם כל, כל השחקנים אחריו באמת, כאילו, נדבקים אליו ב... מה? אתה יודע את זה, אוהבים אותך וסומכים עליך וזה, ואנחנו גם, לצערי, נכבשנו.
רציתי לבקש משהו, אם אפשר, באיזה פודקאסט אחר, דיברתי רק על, בעיקר על דנה מודן ונועה קולר, ולא דיברתי כמעט על שירה נאור, ואז אמרו לי שאני אשמע כמו בומר, שכאילו רק מתעניין בשחקניות עבר מפעם, אז חשוב להגיד ששירה נאור... לא, אבל שירה... אני מאוד אוהב אותה.
הזכרת את נועה קולר, כי אתם עובדים ביחד על הפרויקט הבא שלכם.
כן, אבל אני לא אדבר איתה, אני אדבר על שירה נאור.
אז בוא נדבר רגע על שירה נאור, באמת. איך זה לראות מישהי אחרת מגלמת אותך? זה על הספקטרום, לא באמת הייתה לך דמות.
לא, לא היה לי, למרות שיש כמה אלמנטים אצל כל מיני אנשים ש... לא, קודם כל, אני יודעת שזה נשמע מפגר, זה לא אותי, זה לא שאמרנו, בואי תראי מי אני ותעשי חיקוי, יכול להיות שאני לא יודעת מה. כן ראיתי פתאום נפלט להם שהתסרוק את המוזנחת שלה, היא בהשראתי. תודה. זה כן הם אמרו.
למה שיער שלך חפוף לצפארת?
עכשיו, אחרי שראיתי את הסדרה, דברים משתנים.
גם חלק מהלבשה.
אני ראיתי את זה, רם, תודה. לא צריך להמשיך. אז אני היחידה שלא התייחסה לזה כנראה, כי זה עליי. זה ברור שמה שהיא עברה שם זה דברים שעברתי, אבל כאילו אמרתי, זה דמות, להפך, רציתי מישהי שתיקח את זה, כי אני לא מעניינת, גם נאמר לי מלא פעמים בתסריטים, אפרופו, הוא מקסים, הוא מהמם, הוא שובל לב, היא בלתי נסבלת, אי אפשר לקרוא, אי אפשר ללכת איתה, היא מעצבנת, אומרים לי בפרצוף. אז כאילו...
אבל זה לא את.
אז מבחינתי זה לא שעכשיו היא באה והיא צריכה להיות אני, או לגלם אותי, באמת שלא, כי זה באמת לא מעניין, זה היה שירה, הביאה את הטייק שלה עם רם, עם התסריטים,
אני חושב שהיה
לנו... לא שאמרתי, אוי, פה אני, ככה אני לא מתנהגת ככה, אני כן מתנהגת, זה לא העניין כאילו.
אבל לא, לא, לא. באמת שלא. איך לא? מולה משחק את עצמו בעלך.
אבל... אבל היא לא... אני לא יודעת להסביר את זה. א', איתמר והסיטואציות שלו בסדרה וזה, זה לא שום דבר שקשור אליו, הוא לא מנהג... כאילו, ברור שזה הוא וה... נקרא לזה ה-DNA שלו ומי שהוא. ושירה מראש... חלק מהסיבה שאני, כשכבר כתבנו את התסריטים, כבר דמיינתי אותה, זה כי אני זיהיתי בה מדברים שראיתי, איזשהו מין...
היא סופר אינטליגנטית.
זה ברור.
היא סופר חרדתית. היא עם נטייה לדיכאון. היא כל הדברים שקשורים.
אני לא יודעת. לא ראיתי את זה ככה, והייתי בה משהו.
היא מעבירה נוירוזות, היא מעבירה נורא טוב.
כן.
אגב, היא מעבירה נוירוזות.
לא, והיא קומית, והיא...
גם לבמאי.
באופן, לא, באופן שאפשר להתחבר ולאהוב.
כן.
אחד הדברים שכן למדתי, זה אם אתה מלהק מישהו בלתי נסבל, לתפקיד של בלתי נסבל,
זה
יוצא הרבה פעמים בלתי נסבל, גם אם הוא מצוין. אבל אם אתה מלהק מישהו אהוב ואהיב לתפקיד בלתי נסבל, אז אוהבים אותו, זה חלק...
ממשיכים להגיד
שאני בלתי נסבל. אגב, שירה לא חיכתה את דנה ולא כלום, אבל כן היה לנו בוחן, סוג של בוחן, נניח עם בהלבשה, אם היה איזשהו מצב שדנה היית הולכת עם כזה דבר, ואם לא, אז זה לא.
נכון, זה אני זוכרת ש...
או אם היא תתנהג ככה או לא. אז כן היה לנו את השאלה הזאת תמיד, אבל לא היה חיקוי.
כי אין מה לחכות, מי אין מה, אני באמת אין מה, כאילו, זה לא איזה דמות
גדולה מהחיים.
לא בקטע של זה, בהקשר של דמות לסדרה, זה לא...
דווקא...
לא, זה לא עכשיו...
רגע, אבל הזכרנו את הפרויקט הבא של רם, שהוא הסדרה שהוא עובד עליה כרגע עם נועה קולר.
זה יעזור לשירה נאור, אתה מנסה...
רגע, אבל דיברנו עליה, מאוד
דיברנו על שירה נאור. אין לי בעיה, זה מצחיק אותי מאוד.
שעדיין, עכשיו אנחנו... והשאלה היא...
אני כתבתי על הטובות כבר כשכתבתי על תאגד לפני...
זהו, בדיוק, בתאגד, אתה מתאהב בישר עם שירה,
אבל אני לא רוצה שיקשרו אותי עם שחקניות מעל גיל 40, אני מעדיף לדבר עומר נודלמן, משהו יותר של...
בסדר.
לא, איך אומר ששיחקה בככה זה?
קים אור אזולאי.
קים אור אזולאי.
בטח.
מדהימה. אני מאוד אוהב אותה.
כל כך אוהב שאתה זוכר את השם שלך.
לרגע התבלבל לי.
מתרגשות.
אבל רציתי לשאול, האם את עובדת על פרויקט? זה כל הזה, האם את עובדת על פרויקט חדש?
יש, כן, יש פרויקט עם אדם ביזנסקי, שהוא ערך את התסריטים גם בנגלה הראשונה בברלין, ואז רם נכנס לתסריטים ועשינו עוד עריכה. אז איתו יש לנו פרויקט בקשת שהוא כתב, שעכשיו בעריכה. שאר הפרויקטים שאני עובדת עליהם הם עוד לא לאנשהו, הם עם עצמי, עם חברות הפקה וכאלה, ועם אסיה עזר גם לקשת.
מה את אומרת?
מלכת קשת. אסיה
עזר, כן.
רם נהרי, דנה אידיסיס, איזה כיף שבאתם.
ממש, תבואו שוב.
וברלין בלוז, עדיין ב-VOD של יס.
עדיין.
עדיין.
ויש, למה שלא יהיה?
ויש לצפות בו, יש חג ארוך. מיד. מי שלא הספיק. בין
שישה פרקים קל, ככה.
יאללה.
נכון.
Hello there. I'm here to show you a wonderful place. A veritable Camelot of the nuclear age. Not made by God Almighty, but the working man. You can be a hero by purchasing a residence and a Vault-Tec vault today. Because if the worst should happen tomorrow, the world is going to need you to build a better day after.
Niv!
Okay.
החלק החביב עליך בשבוע. סיבוב מהיר!
זה לא החלק החביב עליי בשבוע. החלק החביב עליי בשבוע כשאני לוחץ סנד לטור שלי. ואז אני כאילו, וואו, I'm walking on clouds.
איזה כיף. אבל עשית את זה כבר השבוע, לא?
כן, אתמול.
אז החלק השני החביב עליך בשבוע, סיבוב מהיר!
נכון. נתחיל עם פולאוט.
יאללה.
שנראה לי בשגגה תורגמה לנפילה, גם בתור האחרון שלי זה לא נפילה, זה יותר התמוטטות, קריסת מערכות.
אבל מישהו בכלל תרגם את זה לעברית? לא.
לא.
וזה גם מעט מעט עבר תחת הרדאר פה בארץ, אני חייבת לומר, למרות שזה סדרה שחיכו לה.
אני לא יודע כמה תחת הרדאר זה עבר, בהתחשב בזה שהיא כאילו, זאת אומרת, מצד אחד זה מקום ראשון במצד של אמזון.
מצד שני, למעטים יש אמזון, כן. כאילו בארץ.
אבל נדמה לי שפולאוט היא מה שחשבנו שהאחרונים בינינו תהיה. זאת אומרת, עיבוד למשחק מחשב, שהוא הפקה מאוד מאוד יקרה, עם כוכבים, והרבה מאוד שחקנים עורכים, בעיקר הופעות אורח של קומיקאים, אבל שנייה, תכף נגיע לזה. מאוד מאוד מהנה, מאוד סוחפת, כל מה שבא לי לעשות אחרי שמסתיים פרק, נגיד, אם אחרי האחרונים בינינו, מסתיים פרק, היית צריכה להפנים, היינו מדברים, ראית, לא ראית, מה חשבת, הייתי נכנס ליוטיוב, רואה סרטונים.
לא, הייתי צריכה לחשוב על זה, מקשיבה לפודקאסט.
הדבר היחיד שאת רוצה לעשות אחרי שתראה פולאוט, זה לראות עוד פרק של פולאוט.
כי זה פאן.
זה אפוקליפסה בכיף, פוסט אפוקליפסה בכיף. לא שהם נהנים שם, אבל זה
פשוט מהנה.
זה אפ טמפו.
ואני אגיד לך יותר מזה, כאילו לראות את זה ביום ראשון שעבר, אחרי הלילה אפוקליפטי, סמי אפוקליפטי שעברנו, שצלחתי אותו בעזרת ידידי בונדרומין.
אני בעזרת ידידי THC, כן?
אולי נפגיש ביניהם, נראה מה הם חושבים אחד על השני.
ניסיתי פעם להפגיש, זה אחלה, ממש, מה זה כיף. וביחד הם יצרו את האוקסיקוטין, כן.
סליחה, בקיצור, לראות את זה בשבוע שעבר, וזה מתחיל כאילו באפוקליפסה חוש ערמות, כמו שאומרים אנשים מסוימים, ועדיין להרגיש שאני מסוגלת לשרוד את הדבר הזה, למרות שאני בסימן שאלה עם אנשים אחרים אולי מסוגלים לשרוד את הדבר הזה. אז זה אומר משהו על הסדרה ועל הרוח שלה, ועל העובדה שהיא באמת מתייחסת לקץ האנושות וסוף הזמן כמשהו בעל פוטנציאל משעשע.
ובלתי נמנע גם. זה מנרמל את זה.
תהיה איזושהי מלחמה, כולם יראו על כולם, ביי ביי, ואז נעבור לגור בבונקרים.
חכי שתגיעי לפרקים יותר מתקדמים. כמו שעשיתי עם זה, עם להרוג אייל קדוש, או איך שלא קראת לדבר הזה שלך, במבי 3.
במבי היקר.
רק נאמר, אמנם פולאוט מתרחשת בעתיד די רחוק, כאילו עוד 200 ומשהו שנה, אבל היא כאילו גם סדרה על היסטוריה אלטרנטיבית. היסטוריה שאחרי שראו את הפוטנציאל ההרסני של הטכנולוגיה ופצצת האטום, המין האנושי החליט להוריד את הגז כאילו מהפיתוחים הטכנולוגיים. ובעצם, נגיד, שנת 2077 היא מאוד מקבילה לשנות ה-50 בארצות הברית, עם המקרטיזם והרדיפה של קומוניסטים בהוליווד, והגיבור שלנו שמשחק אותו וולטון גוגינס הוא כוכב מערבונים, סטייל ג'ון ויין כזה, או סטייל רונלד רייגן, לחילופין. אז יש שם איזה מין משהו שהוא גם קצת נוסטלגי, או פרודיה על התרפקות נוסטלגית.
רגע, אבל זה בפרקים המתקדמים, או שכי...
זה כבר בהתחלה, אבל את מבינה את זה בעצם בפרקים אחר כך.
הבנתי.
זאת אומרת, לאט לאט את מבינה את זה. בגלל זה נגיד, גם הפסקול הוא פרי רוק'נ'רולי. זה פסקול, כאילו, העולם, בגלל שהוא חווה איזושהי האטה טכנולוגית, אז
הוא נתקע גם באיזה...
לא הייתה מהפכת רוק'נ'רול.
הבנתי. וכל הלוק אנד פיל של הסדרה, יש בו איזה משהו כזה קצת נוסטלגי, שנות ה-50.
זה רטרו-פוטוריסטי. כאילו, זאת אומרת, איך שראו את העתיד מפעם.
אז תתקצר לנו קצת, כי באמת זה כאילו קצת יותר קשה לתקצר היות ומדובר במשחק מחשב.
כן, נורא, כאילו, וזה גם לא האחרונים מבינינו, הוא אב שחווה טראומה, היא צריכה להגיע ממקום למקום, ביחד הם עושים סרט מסע. זאת אומרת, גם פה יש, זו סדרת מסע גם, וגם אנשים צריכים להגיע מנקודה א' לנקודה ב', והדרכים שלהם מצטלבות תוך כדי. אני אגיד, יש דמות, לוסי, הגיבורה שלנו, שזו ג'קי מהצהובות, אז היא יוצאת לחפש אחרי אבא שלה שחטפו אותו מורדים כאלה. הם גרים בבונקר, ויש אנשים שחושבים שמה שהם עושים הוא חטא, נגיד, והם מתחפרים בזמן שהם צריכים להביט נכוחה אל המציאות, ומישהו חוטף את אבא שלה, שזה קייל מקלחלן, אג'נט קופר, בשבילך.
כן.
וגם לא בשבילך.
כן, כן, בשביל כולם.
נכון. ולא, יש אנשים שבשבילם הוא האידיוט הזה מסקס והעיר.
נכון, גם נכון, כן.
אז... אמרתי, בשבילך, אבל הוא אג'נט קופר.
נכון, ויש שם גם איזשהו סיפור של חייל שהיה מין ילד כזה שגדל בקרב כוחות השיטור.
כן, אבל הוא גם חייל באיזו מיליציה שקוראים לה אחי הפלדה, אני חושב, the brotherhood, אחוות הפלדה, the brotherhood of steel, ויש להם טכנולוגיה, הם כן הצליחו לשמר טכנולוגיה צבאית, אבל הם לא מחלקים אותם, והוא גם יוצא לאיזה מסע.
וגם יש לנו את הצייד ראשים הזה, המעוות שנראה כמו זומבי בגלל הקרינה שהוא ספג.
כן, שמגלם אותו וולטון גוגינס, שהוא בעבר את הסדרה מביים ג'ונתן נולן, שהוא היוצר של ווסטוולד, ויש משהו ווסטוולדי בדמות הזאת, זה כאילו קצת מזכיר את הדמות של אד האריס.
כן, רציתי להגיד.
שבעבר הוא אדם טוב עם עקרונות.
ומשהו... נרכב ונשחט שם, גם אם, גם כאילו, יש לו ביטוי חיצוני לרכבות הזאת.
אז אנחנו רואים אותו פה, זאת אומרת, הוא הדמות היחידה שאנחנו רואים אותה גם בעבר וגם בהווה, ודרך הסיפור של העבר שלו, אנחנו מבינים איך הגענו להווה.
אבל תגיד, לא מצאת שיש כאילו כל כך הרבה קווי עלילה שקצת קשה להבין מי נגד מי ומה קורה פה וזה?
לא.
אוקיי.
כאילו, כן, אבל בתי שזה מצטלב וכאילו מבינים.
ואיך היית במניין האיברים הנחרטים ומתופפים באוויר?
אני מאוד אוהב, ומי ששרה, זה ברמה הוויזואלית, זה מאוד נגיד בטריטוריה של The Boys ו-Generation V, קראו לזה, נכון?
כן, Gen V.
Gen V, אז זה מאוד שם, זאת אומרת, אלימות גרפית, צבאות גרפיות, הכל מאוד בחוץ.
אבל פופי. איכשהו.
זה לא רק שזה פופי, גם כמעט כל פרק יש הופעת אורח של קומיקאים. קודם כל, ההתנהלות בתוך הבונקרים נורא הזכירה לי את סברנס, גם כי יש את אותו, כאילו, את השחקן הזה, את, נכון? גם יש שם את אותו שחקן, החביב, וגם יש משהו כאילו לעג לאיזה מין בירוקרטיות כזאת וכזה, וזה הולך וגובר כש... נגיד, בפרק השני אנחנו רואים שזו דמות אחת שנורא מאיימת, פתאום כשמורידים לו את המסכה, זה בכלל מייקל רפפורט. שלנו, הוא מארץ נהדרת. ואז אחר כך מופיע פרד ארמיסן, הוא שדרן רדיו ששונא בקשות. וחבר שלנו, לזלו, ממה שקורה בצללים, מגיע בתפקיד רובוט. ואחר כך קריס פרנל, שהוא אבא מריק אנד מורטי, מופיע בתפקיד קיקלופ, אבל הכל נורא מצחיק.
יש שם משהו קמפי כזה ומוגזם קצת, ואתה מין רואה שזה לא... 100% ריאליזם, אך הזומבים פורצים מהביוב.
כן, זה לא האחרונים מבינינו. בקיצור, אני די ממליץ.
אני חושבת שכן.
קצת ריפוי בעיסוק גם למה שאנחנו חווים עכשיו, אבל ריפוי בעיסוק שהוא כאילו... הכל נורא מוגזם, זה בא לי טוב. אני לא יודע אם זה טוב בערך מוחלט, כן? אבל זה בא לי טוב. I have the power, I have the king, I have England. What could possibly stop us now? I do not own my home. My children are unwed. We have nothing. If this became known, your position in society would become untenable.
נעבור לז'אנר השנוא עליך בעולם, ניב.
מה, דרמה תקופתית?
כן.
שלא לומר מלודרמה תקופתית?
לא יודעת אם מלודרמה זה המילה, אבל מיי וג'ורג'.
זה לא מה, זה בדיוק.
לא מיי וג'ורג', לא, איך זה?
לא, אבל זה העניין, גילי. הרי כשיצא מיי וג'ורג', אז חשבתי שזאת תהיה הסדרה הזו, וכל הזמן צחקנו על קדהי חלב, נכון? מי יביא לי את קדהי חלב שלי? זו סדרה, מרי וג'ורג' איך קוראים לזה, נכון?
ג'ורג' ומרי?
ג'ורג' ומרי, זה הכי קדהי חלב.
יו, לא מבינה שהתבלבלתי עם מי וג'ורג'.
בבקשה, זה רק מראה שצדקנו כל הזמן.
אני נורא נהנית ממנה, לא...
גם שירה. זה ג'וליאן מור מסלילה את בנה להיות המאהב של המלך, נכון?
בשעה בחצר... שהיא הזקן של המלך ושל הבן שלה, והוא נשוי לה. ו...
שמע כיף, מה עוד קורה שם חוץ מאורג... כל פעם כששירה רואה את זה, ואני נגיד חוזר מטיול עם לונה, יש סצנה של אורגיה.
כן,
זה... מעניין למה את רואה את זה, זה... עיניים עצומות לרווחה, רק שבמקום המסכות המקריפות, יש כאלה פאות...
גברים ש... נעים, זה כן. מה שיש שם. בגדול נראה לי שזה פחות או יותר זה, אתה יודע, לשם זה הולך.
כן.
זה דרמה היסטורית תקופתית, שמבוססת על הקריירה של ג'וליאן מור ככוכבת אופרות סבון, לפני שהיא נהייתה...
ג'וליאן מור?
כן, לפני שהיא נהייתה שחקנית רצינית, היא הייתה כוכבת של אופרות סבון, והיא קצת חוזרת למקורות, ופשוט נראה כאילו כולם כל כך נהנים מהשטויות במשקל נוצה הזה.
איך את עם קרנולינות, כאילו בללבוש?
אני כמהה שיהיה לי. כן? באמת, כמהה שיהיה לי. איך אני ללא קרנולינה מסתובבת פה עם דברים עם רוחסן, וכפתור שעה שיכולתי להסתיר את כל הבטן מתחת לקרינולינה, זה היה יכול לעזור לי מאוד.
אז שנייה, למה אתן לא הולכות על זה? כשאני אומר אתן, אני מתכוון נשים שבאה...
איך הייתי עוברת בדלת?
לא יודע, כאילו על הצד.
באחיזה של השוליים באוויר.
לא, עזבי את הדלת, היו מרחיבים את הדלת לכבודך.
נכון, אז רגע, אבל את...
פלוס, מה קורה כשאת על קרינולינה? איך את יכולה להתנועע?
לך.
קלנועית. תארי לעצמך.
נשים.
לוק של קרנולינה וקלנועית.
קלנועינה.
זה הניצחון.
אם הייתי...
זה הניצחון המוחלט.
אם הייתי זוכרת איך רוכבים על סקטים, תחשוב על נשים רוכבות על סקטים בקרנולינות, זה יכול להיות משהו. אז מרי וג'ורג' זה ב...
ואת ממליצה, ניכר שאת ממליצה.
אני ממליצה, אני נהנית מזה כל פעם שיש לי זמן, ואני, יש לי פנאי בין פסיכופת אחד שאני צופה בו לפסיכופת אחר שאני צופה בו. אני אומרת, בוא נראה איזה אורגיה גברית, ונסגור את היום הזה.
אז את זה אפשר לראות ב... אז בוא נסגור את היום הזה, את אומרת.
רגע, רק אני אגיד שאת זה אפשר לראות ב-YES, ועכשיו תגיד מה אתה...
על מה אני ממליץ
מוסיקלית? מוסיקלית, כן.
תשמעי, אני לא יודע מאיפה להתחיל. יצא אלבום חדש לשטוף לייט, שזה ההרכב של האוס הצרפתי, או של האוס והטכנו הצרפתי. ז'ילבר כהן ואייקיוב ביחד חזרו לשתף פעולה. זה באמת, זה השלב הבא של נגיד האלקטרוניקה העכשווית, מאוד מומלץ. יש שם גם, לדיג'אים שם בינינו, יש גם כמה קטעים לדלות משם שאפשר לתקלט. אני לא מסיים פה, גילי, שלא תחשבי. יצא אלבום חדש לדאונה, שזה מין, מה שכינו פעם, אני חושב שזה ביטוי של יוני שרוני, R&B-ndy, כאילו שזה גם R&B, אבל גם קצת אינדי כזה. מאוד מגניב, כאילו מין... מה היה קורה אם דיאנג'לו ומקסוול וכל הכוכבי R&B של תחילת המילניום היו מקשיבים לאלקטרוניקה ואינדי? אז זה כזה. אבל האלבום שאני אמליץ עליו, ולא רק בגלל שמו, זה של הרכב שנקרא וז'ין.
וז'ין?
וז'ין, כן, כמו שבורת אומר וגינה. My wife, וז'ין, כן.
אוקיי.
מכירה את הסיפור שפעם ישבתי בשסק, ותישב סשה ברון כהן, ואז חבר שלי שהיה שיקור, התיישב לידו והתחיל לעשות ליד בורת, והוא פשוט קם והלך.
למה?
זה לפני שידענו שיש מילה כזו קרינג', אבל זו הייתה סיטואציה.
קרינג' אותו.
קיצור, הרכב שנקרא וז'ין, לאלבום קוראים The Road to Hell is Paved with Good Intentions. משפט שבכלל לא אומרים בעברית אף פעם, עוד רוח לא נגיע לנו, רצופה בכוונות טובות, שבכלל לא שומעים את זה בחינוך מעצבן. אבל מה שמעניין באלבום הזה זה שהוא כולו כאילו מחווה ל-90s, או ליתר דיוק מחווה לאלקטרוניקה של ה-90s, או אם אני אדייק את זה עוד יותר, מחווה ללייבל מוואקס, שהוא לייבל שבאמת ייצג את האלקטרוניקה של ה-90s. את שומעת את זה, זה טריפ דאון ממורי לנד. זה כאילו מצד אחד עכשווי, מצד שני את אומרת, או, איך נעים לי, או, איך אני זוכרת שהיו את הדברים האלה. אוי, זה כמו קרודר ודורף מייסטר, כאלה.
אוקיי.
כן? זה טוב לך? אני חושב שיהיה לך טוב.
אז אני אנסה.
אני אשלח לך, נראה לי שאתה אוהבים מאוד, ובכלל זה כזה נעים.
נפגש שבוע הבא חופש?
לא, לא תהיה. לא תהיה תוכנית. כן, אבל נחזור עוד שבועיים, ויהיה כאילו טוב, נראה לי.
יאללה.
אני חותם על זה, יהיה טוב עוד שבועיים.
כן?
לפחות הפודקאסט.
נחזיק מעמד עד אז.
כן, יאללה ביי.
ביי.